מה שקראנו פעם שעברה, ואני את התמונה שעולה מהסיס החשוב הזה. אז אני רוצה להשלים מקורות החיים בדברי הרב. נושא ראינו כאן, זה מובן שני עניינים. יש את כוח הנבואה, יש את כוח החוכמה. כוח הנבואה וכוח החוכמה. במות אחרים, הרב מבאז יותר את היחס בין שני הצמינים האלו. ולמעשה, זה אולי מקושר עם מושג נוסף שנקרא הדמיון, ומושג שנקרא שכל. נבואה קשורה לדמיון, יד הנביאים הדמה, ואילו השכל יותר מקושר למושג החוכמה. אנחנו רואים הכל יש חלק א', עמוד ויש ג', יש כאן סדרת ברורים לגבי המשמעות של מושג הדמיון. והרב אומר, דברים אפילו חליפים. באותה הדמיון מונח כל האמת בכל הגודל. כל האמת בכל הגודל דווקא באותה הדמיון, שמתברר כמעה על ידי כמה צינורות מקטינים ומזדקחים של השכל. אבל בעצם השכל הוא לוקח מהאוצר הגדול של כלי ההשגה של האדם, שהרב מכנה אותו הדמיון, והשכל בעצם מתרגם ומפרט את זה, מקטין ומזכך את זה ומתאים את זה לכלי הכיוון של המציאות. זה בעצם תפקידו של השכל. ומה בעצם כאן הרב מבאר? הוא אומר יותר, השכל הרציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד קטן המסביר קצת את כל אורח חיים שיש באוצר דמיוננו העשיר והקדוש, חיים בחיי מציאות עליונה, המכרעת את המציאות הריאלית בהתעניות עצמיות הוויות. קודם כל אני כבר מקדים מה שהרב אחר כך נביא ושהרב יבאר, שהדמיון שהרב מדבר עליו הוא דבר שכרגע אנחנו לא זוכים לו. אבל הוא כן תכונת החיים הגדולה השלמה, שהיא המהותית לעם ישראל. דיינו.
באמת, מה
הדמיון יודע? שבאמת הדמיון זה תכונה של הזדמנות. תכונת ההזדמנות שייכת לשאיבת כל החיים. כל החיים מתגמים בציורים יותר גדולים. את השכל הוא מסמן דברים באופן הגיוני, באופן פרטני של ידיעות. ואילו הדמיון, מה שהרב מכנה דמיון, פירושו תמונה שלמה. תמונה שלמה של חיים. מה אנחנו מדמים? אנחנו מדמים את החיים האלוקיים. הנביא שהוא מתנבא, ובעצם הנבואה שלו זה מפגש עם תוכן חיים נשגב, תוכן חיים אלוקי. והוא מכיל אותו, קולט אותו, בתוכן של חיים גדולים, שזה מקיף את כל משמעות החיים. כל החיים שלו מקבלים מימד של גודל. גודל תכונתי, גודל מקודש, גודל ערכי, גודל חושי. הנביא חי עולמות אחרים גם היום. הנביא חי עולם שבו יתכנו ניסים, כמו שהרב אבי מבאר. עולם שמקושר הרבה יותר עם שורשי המציאות, עולם שאנחנו לא זוכים להכיר. זה אוצר שלם של חיים של מהותם, הם חיי הקודש של המציאות. מה שמובא במדלבי, בכוזרי, שכל הקשר, עיקר הקשר, של עם ישראל הקדוש ברוך הוא קשר של נבואה, קשר של שכינה שורה, קשר שהיה קיים אצלנו בצורה עצומה, כשהיינו 40 שנה במדבר, כמובן אמור היה להתעלות עוד יותר באוויר הדרך ישראל לנבואה שלמה ומושלמת, ויצא באמת התעלות גדולה של מדרגת הנבואה, ולא הגיעה לשלמותה, כמו שנראה, היית בה הרבה חסרונות, באותה קומת נבואה שהייתה. אבל כל פנים, גם מה שמכנה הרב, קומת הדמיון לעומת קומת השכל. קצת מקביל למה שאנחנו רואים פה המשוררים והמליטים לעומת החכמים והשופטים והמודדים והחכמים המעשיים. כן, הרב מזכיר גם, יש בעוד, יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל. הדמיון מחיה בנו את העולם בצורתו הרוחנית. זאת אומרת, הדמיון מסוגל להעניק לנו חושים של עולם שלם רוחני, שכל ראיית החיים שלו, כל תפיסותיו, כל חושיו, הם חושים של קדושה, חושים של קדושה. כמו שאומרת את הלוי, שאתה תמיה. אם הדבר הזה תמיה אותו, כשניגשים לבית המקדש, אנחנו לא מסוגלים להבין. לא רק בכלל מה אתה רואה, באותו חפץ יכול להיות תמיה, יכול להיות טהור. היה לה שרת לפני הנבצות, הוא תמיה. הוא תמיה, יש דרגות, יש שער התאומה, יש לד התאומה, יש שני לתאומה. אנחנו בכלל לא מסוגלים לפוס, ונפקא מינה בדבר הזה כשר, לשמש בו לקודש, האם אדם שנטמא מסוגל לאכול קודשים, מסוגל להיכנס לבית המקדש, דבר שנטמא, האם מסוגלים, קודש שנטמא, האם הוא ראוי או לא. כל הבחינות האלה לא קשורות אלינו, אבל הם כן הם, קודשים טהרות ומדרגות, שכאשר אוצר הרוח חי, לא כמו שהיה, אוצר הרוח חי כשבית המקדש היה קיים, כששכינה הייתה שורה, כשארץ ישראל הייתה בנויה וכבושה ובריתאית חלה בתוכה גם במצוותיה, אז כל זה היה ממש נפקמינה. פרטי הפרטים היו מהירים כנפקמינה, נפקמינה חיה ממש. האם חל פה החלות של כבושה מתדבקת, משום שהכבושה מקיפה את כל החיים, אז אנחנו לא שפצים, מקווים רושם. אנחנו לא מסוגלים פה, ככה זה התורה. למה בתורה באמת כל המצוות פרוסות על פני כל מרחבי החיים? וחפץ זה קשר לדבר זה, וחפץ זה קשר לדבר אחר. המצווה הזו, וחפץ זה אפשר לקיים בו מצוות, חפץ זהו בחינת אווירה. קצת טעמי מצוות נאמרים, אבל בעצם שור של דברים הוא במהות הקדושתית של הדברים, שאנחנו מוגבלים מאוד בלהשיג אותם, משום שעיקר חיות הקודש לא מופיע לפה. חיות הקודש זה שייך למדרגה שבה החיים שלנו הם חיים, חיי עושר הדמיון, עושר הכוח הרוחני החי. יש בדמיון, אני חוזר לקרוא מעלות כאלה שאין בשכל, כי הדמיון מחיה בנו את העולם בצורתו הרוחני, וממילא עושהו את מהותנו הרוחנית יותר שלמה. אלא, הוא ממשיך ואומר, הוא מתגבר יותר מדי, אז הוא מסוגל לטשטש את העולם המעשי. כלומר, בחזורו של דבר, השלמת התמימה כן נצרכת. אותה חוכמה מעשית מדייקת את הפרטים שנמצאת בכלי השכל, וכן צריך להימצא, כן יימצא שני הכוחות באחדות שלמה. אבל בכל אופן, מה עיקר מה שחסר היום? כוח הנבואה, כוח הדמיון. ולכן מסכם הרב אומר, על כן קטנה היא מאוד האישיות העכשווית, לגבי האישיות הקדומה. אנחנו קטנים. ונכון באמת לומר המשפט של חז"ל, אם הראשונים כמלאכים היו כבני אדם, אם הראשונים כבני אדם היו כחמורים. וכמו שהוא מוכיח את שני הדברים האלה, הדמיון והשכל, במקום אחר בעבודת הקודש חלק א',
ויש
לך ב', יש ברש כ"ח ג', קראתי לי עם זה כמה שורות, וגם ברש כ"ה. עכשיו, הנה, או זה יותר מתחדש, הדמיון והשכל, בעמוד רש ל"ז, זה המשך אותה מערכה. הרב עושה כך, הוא אומר, הדמיון הוא יותר בהתקדמות, והשכל הוא יותר פעיל. עכשיו זה אומר כך, הדמיון השאלה היא, ממה הוא מתרשם, מה מרשם אותו, מה נותן לו את צביונו. עכשיו אם היום הוא מתפל לקדושה אלוקית, אז הוא הרבה יותר מסוגל לקלוט את השפע השמיימי מאשר כלי הדעת השכלי. אבל כאשר השפע השמיימי לא ניתן כל כך, כוח הקבלה של הדמיון ממה הוא ינוק? הוא ינוק רק מן השכל, אז הדמיון נהיה נמוך מן השכל, כי הוא צל השכל. אומר הרב, הדמיון הוא הצל של השכל, לפעמים הוא למעלה מהשכל. הוא אומר ככה, כי כאשר כי הדמיון הוא כאילו לא, הוא כמו כלי לקבל מה שניתן בתוכו. כשהוא מקבל, הוא מקבל עם מקור כל כך עליון ונסגר, אז שלא צריך כלל להתחשב עם החודשות של השכל. כשהוא דבוק בקדושה, אז הוא מתעלה. אבל הדמיון של חול, מה קיים? לא מבעיה היום, מה? בעולם החול, אז הדמיון הוא שורש כל הליצנות, משום שבעולם החול, כל מה שמנצב את הכלי היחידי, שמנצב את האמת, הוא כלי השכל. אז אם פורשים מן השכל לאיזשהו, למה שהחושים מרגישים, מה שבא לו, משהו זה, אז זה כלי לכל הליצנות, אז זה פתח לדרדר את העולם. כי בכל זאת, כל עוד השכל קיים, אז יש דין ויש משפט ויש איזשהו סדר הגיוני, ומה שאדם פועל ועושה ועושה דברים שטעם, והוא מיישר את העולם בסופו של דבר. זה אפילו בעולם הכל. גם בעולם הקודש, אם השכל הוא לא שכל של מדרגה שלימה, כפי שהייתה היה מפרד בזמן של בית המדרש שהיה קיים, אז השכל הוא שכל שקדושה, לא קדושה של שכינה, אז הדמיון הוא למטה מן השכל, הוא משלים את השכל. אז זה שייך קצת לכוח העבודה, כוח התפילה, כוח הרגש, כוח ציורי הקדושה, שמשהו מוזה אורך קיים היום, ומיון ומוך יותר. הדמיון הזה בכל מקרה הוא יותר למעלה, למטה מן השכל. הדמיון יהיה מסוגל, יש שפע השמיים ירשו בינינו, אז הדמיון יהיה כמו שאמרנו לעילה ולעילה, והשכל יהיה קטן ביחס אליו.
אני מבין את מה שאתה אמר, שאלה נמוכה מהתורה.
אנחנו ניסים עוד לא משמע תורה, גם תפילתו תורה. נכון, גם זה, אנחנו מבינים שתורה שעבודה, התורה היא מעלה. זה פשוט. זה נכון שיש משהו שפשוט העבודה, שהוא באמת מביא ואיתו את הנשמה המוכר, תפילת שוב שם. תפילה, יש בית אותו צד, מעין הקבלה הזאת, מעין שוב, הקבלה היא לא דבר בשבילה. התפילה הזו לא נבורה בדיוק. ואתה הרע באופן כנדרה. אין צד, ברור שהרפי עשו את זה. תורה, איך נגיד? חוץ מהחסים. עכשיו חזר. גם אין, תכין לא נגיד. אלא אני מקווה, באמת, הצד השמיים יש לך. לא צד הפשוט ה... פרטי, יש תפילה, נראה שיש לי כל דבר. לא נתנתי את זה עכשיו. קרנו את זה, נדעתו. אותו דבר יש פה לגבי היחס של הנבואה והתורה. נבואה וחוכמה, שזה כבר יותר מתקרב למה שהסעיף שלנו מביאים. אז אני לוקח אתכם לעמוד רש עין בית. אותו חלק של אורות הקודש. פה הרב אומר כך. ההבדל שבין הנבואה לחוכמה הוא, מה ההבדל בין הנבואה לחוכמה? שהחוכמה היא מסתכלת במציאות הסתכלות צדדית, צד, שטחית או ארוכה. אבל אין ההסתכלות הזאת פועלת במהות המצוי שום פעולה. והנבואה היא הסתכלות של חיים שהפעולה והיצירה של המציאות משתרע ופנימיותה מסורגים יחד עמה. הנביא רואה את המציאות מצד שהוא ועצמיותו אינם מאורים בה בכללותה. הנביא כבר קורא את התמונה המקודשת שהוא משיג כשהיא מחוברת למציאות שבה הוא שרוי. זאת אומרת, בנבואה יש הרבה יותר קשר בין התפיסה הנבואית לבין המציאות של אותו זמן הווה שהנביא מצוי בה. לכן הנבואה היא שורש כל הניסים, הרלב"ד. הוכיח, כמו שמופיע המערב בגבורות, שכל פעם שיש ניסים בעם ישראל זה מצב שהיה נביא איכשהו בתבונה. זאת אומרת שכל הניסים קשורים להופעה נבואית. הנבואה היא בעצם חיבור חי בין שמיים לארץ, בין ההשגה השמיימית לבין המציאות שעכשיו שרויים בתוכה. זה זאת אומרת, ואילו החוכמה זה משהו אחר, חוכמה של השגה, של הבנה. זאת אומרת, למרות שהצינורות הם בוודאי שונים, ככה מסכם הרב פה, בכל זאת יש קשר ביניהם, וסעיפי הנבואה עם סעיפי החוכמה מתאחדים ביחד. וכאן, שוב פעם, יש כאן כמה עמודים שאני רק מעט אצטט ולא להכביד עליכם, אין את זה לפניכם, אבל כל מיני סוגיה שלמה שהרב דן בזה, ואחר כך, שעין ה' הוא גם אומר שבאמת האחדות של שני הצינורות האלה זה דווקא בנבואת משה רבינו. בלי נבואת משה רבינו, הנבואה היא אור של סירוגים. רק נבואת משה רבינו, נבואתה של תורה, היא אור בלתי פוסק. צריך לחבר כל האורות האלה. ושוב הוא אומר כאן דרי שעין ו', הוא מחלק את זה דומה לתחילת הסעיף שלנו. כשם שאנשים מעשיים, בעלי כישרון לדברים מעשיים, כמו שהוא אמר פה קודם, החכמים, החתכנים, חכמי הדיוק, בעלי הכישרון לדברים מעשיים וחוכמות המעשיות אינם מוכשרים להסתכלות בעירה בעניינים הרוחניים, הרבה פעמים זה ככה, זה כישרון אחר לגמרי, והסתכלותם הרוחנית באה לקויה ומעורבת עם משפטים כהים המתמצים מעולם המעשה. כמו כן, אין אנשים רוחניים העובדים ברום עולם מוכשרים להסתכלות מעשית שלמה. וכאילו שני צדדים. אומנם יש כישרון עצום בתכונה הרוחנית העליונה לכלול את הכל, אבל זו היא דווקא מנתה של התגלות הנבואה שהסתכלה ליה מהירה. על כן משה רבינו לבד נאמר על הנאיבי שהוא מלך, שוב הוא חוזר לזה, שמשה רבינו נבואתו מחברת את שתי הצינורות האלה יחד. אני אפילו, ממש מתאים לסיט שלנו, שאת משה רבינו הוא המאחד את החוכמה ואת הנבואה גם יחד. אבל אפילו משה רבינו מה שהוא מחייב, עוד יהיה עוד יותר במעלה במות המשיח. יחזור, נחזור למשה רבינו ויתר מזה. אך הרב אומר בריש היתת, התעלות של אספקלריה המהירה, היא מגלה את האורות העליונים בצורה בירה כזאת, שכל הציורים העולמיים שבכל הערכים התחתונים, הם מזהירים בכל מידה מנה מתשתשים כלל. הכל לא, אין סתירה בין דבר לדבר לכאורה. בכל מקום יש הבדל בין אותה ההוראה של אספקלריה המהירה של משה רבינו, לבין מדרגה שהרב קורא לה זיהרה עילה לאדם הראשון. זו מדרגה שהיא כולה מקבלה, היא מעין אדם הראשון לפני החיים. כי מצד אספקלריה המהירה, גופניות, נשאר קצת במעמדה. לכן משה רבינו, כדי לזכות לנבואה, היה צריך לפרוש מן האישה. אין אפשרות להיות במדרגה כל כך שלמה, כי חיים גשמיים מסוים מהווים חתיכה. זאת אומרת, אין המדרגה השלמה הזאת יכלה להכיל בתוכה גם את החיים הגשמיים ממש ברצף אחד. אבל יראי נעד, האדם הראשון מתעלה כל הגופניות כולה. אני אמרתי, אלוקים אתם, תפארת אדם לשבת בית, נעשה למכון ההורה אלוקית העליונה, אין לא ראתה זולתך, אלוקית זולתך. וזה היה...
זה
יותר עכשיו? זה היה יותר מ... כן, כן. אז אמרתי, שחושים הגשמיים לא מעכבים, לא מעבים חפיצה. לפני היראי. עכשיו, אני חוזר לאורות, תחייה הקדמה, ונראה שוב את הסעיף הזה, שמתאר את התהליכים שהיו נתרחשו בעבר, היו פעמים צורך בתולדות עם ישראל, ואיך הדברים האלה נמשכים, מורחים עד גדולה שלמה, באיזה אופן אנחנו רואים את הדברים. אז אני קורא יחסית מהר מההתחלה, נתעכב, נשלים, גם נשלים את הדברים אחת במקום אחר באורות, בעזרת השם, כדי שתהיה לנו פה פנימה השם. בסדר, אתם איתי. בנוח שבעולם, המשורבים והמוציאים מתארים יפה את עזרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכולות, זה נוכר, מטל חיים מרובה. מטרה פעם מסמן לנו שבאמת עיקר החיות קצת קשורה, החיות קשורה לתחום הזה, למשורבים והמליצים. הם יודעים גם להציב לרעבה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים, לנקוט נגדם בכל תוקף. מישור ההתייחסות שלהם הוא מישור פונה אל החיים. לא דווקא אל הלוגיקה המתמטית, אלא אל איך החיים, חיוביים או שליליים, בעלי פן כזה או פן אחר. הם אוחזים את החיים, יכולים להצביע על הקלקול שבהם, אולי להגזים, אולי גם לדרדר את תכונת החיים, יכולים גם לרומם את תכונת החיים, כי פנייתם היא אל החיים. אבל לחתור מה אין בחוכמה, לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים, מעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, ולתבנה הבניין, אתה יכול להציג תכונת חיים מקולקלת או מבורכת, אבל החוכמה שלהם לא מכילה את כל העבודה שצריכים לעשות, העבודה שבדרך כלל היא עבודה של פרט ועוד פרט ועוד פרט, כדי שבאמת הדברים האלה יתקנו ויבנו בעניין ריאלי, לא בעניין של חד פעמי של התרוממות רגעית, אלא משהו שבאמת אמיתי קונה מדרגה, קונה משקל, וכן דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והעז, כי אם אם החוכמה המדויקת, כאן תחיל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, כל החכמים המעשיים. עכשיו בא הרב, כמו שאמרנו, אלא נמשל. למעלה מזה. הנבואה הבאתה, הסעיף הזה לא לוקח, לא נותן לנו את מלוא התמונה, מלוא התמונה, כמו שאמרתי, נראה אותה, את האילוץ, וזה קצת ישלים לנו את התמונה, תכף נראה ממקום אחר. למעלה מזה. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל. כאן כבר הרב פוגש לנו את הנבואה שהייתה בסוף בית שני, סוף בית קשון, סליחה. אז באמת הצטברו חלקי עבודה זרה, ואז הנביאים באו ויצאו באריכות רבה בכל ספרי הנביאים האחרונים, למחות כנגד העבודה זרה. מחתה נגדו בכל עוז, והמון המון סגנונות ודרכים ואופנים, את הדרת נועם השם אחד אלוקיו, פתם תזכר עלינו וחוליוקי בזוהר, זה הצד הזה שהנבואה מסוגלת לרומם את תפיסת החיים. את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, כאן עברנו לבן אדם לחברו, קודם זה היה עבודה זרה בן אדם למקום, ניסוס דלים, עושק עדיונים, רצח ונעוף, חמאס פשוט, תמלא רוח אלוקים, מושיע ולגדור, ורום שיח קודש. כן? אבל עדיין, תמונה לא הייתה שלימה, שערות הדקות שמהן מצטרפות ערות ההגלה של החטא, גידי החיים הדקים שמהם נסורגו מזרקי אדם הגדולים, כן, בסופו של דבר, המערכת מצטברת הולכת מן הפרטי פרטים, אלה הם המספרים הצפונים מהם כל נביא וחוזר, אז הפרט פלאים שגם בקודש, הכוח הנשגב הזה, שהנבואה ודאי במופעה הלכית, זה פלא פלאים, הרבה פעמים, היו מופתקת, לא בשביים היו אומרים על בת כושת. זאת אומרת, שכל הכוח הזה, שלכאורה הוא כוח שמיים ממובהק, שכשהוא מופיע והנביא מדבר ברוח הקודש, הוא אומר רבועה, או זה נס, נראה לנו שאין, אין דבר יותר מרומם עלי אדמות מן הדבר הזה, ובכל אופן, זה לכשעצמו, אין לו יכולת לתקן בפועל את כל החיים, אלמלא יש לנו בידינו ברוך השם התורה המסורה, שעוד השתכללה לתורה שבעל פה, עם כל פרטי הלכותיה הכתובים והנלמדים והנעשים, לפי סדר שקבעו לנו חז"ל, כל המערכת הזאת, רק פה מובטח התיקון המציאותי לכל המערכות החיים באמת. המצוות המעשיות כולם מפרטי הליכותיהם, בכל דיוקם הנמרץ. איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם החיובי, הרגלם וחיבתם, יצא הנוער הפנימי החבוי בהם, שימו לב, ולא רק שאתה מתקן במצווה, את התחום שבו עוסק את המצווה, או חס ושלום מקלקל באווירה, את אותו תחום שבו נעשה את האווירה, אלא כשעוסקים בחיוב, אז יש פה נועם פנימי חבוי, כל מצווה שנעשית אפילו בהקשר מאוד מסוים ובזמן מאוד מסוים, חבוי בה כוח חיות מיוחד, שיש לו גוון מיוחד, שהוא בונה ומפרנס את הנפש ואת את, את, את אבני הבניין של הקדוש בתוך נפש האדם, בתוך החיות, לבנות אותה, לתת לה אחיזה של קבע, שעל ידי זה בעצם תשתמר התלושה באדם או תתעלה ותתפסף בבניין והתפספות של אמת, וחלילה יתרדר עם נועים. וזרם החיים האלוקי הטהור יגרש לעוזו את חשכת עבודת אלילים ובלי תוכל עוד קום. זאת אומרת, אף על פי שעבודת אלילים לכאור היה נראה לנו, בא מתפיסות מקולקנות, או בא מהסתערות יצרים שלילית שמסוגלת לעטוף אפילו את התפיסות וצמאונות האדם האלוקים, כמו שהרם מרחיב במקומות אחרים, אז לכאור היינו אומרים שהתמודדות כנגד זה צריכה לבוא בהתבוננות של הסברה שלמה, בהתבוננות שמרוקדת את כל ההבל הזה, או שיחת קודש שתמשוך את האדם ואת המדרש היינו אומרים, וזהו זה. אבל הנה לך, שככל שאדם יהיה באמת יותר שרוי באטמוספירה של קדושה באמת בכל עצמיותו, אז ממילא יצר הרע של עבודה זרה לא יוכל לכנוס פנימה ולבלע אותו, וזה באמת באה ועושה חוכמה בתורה המעשית. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, באנשים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון, ומילא יצר לב האדם, אז ממילא כשהוא משולל כלים בונים, משולל כלי בניין של או עד רבה, העמיס על עצמו חס ושלום, הרבה עבירות וקלקולים וכל האישיות שלו מאוד מדולדלת וחסרת עוצמה של קדושה מבפנים, אז יצר לב האדם, הדמיון המטה אמרת יצא זוהר מבחוץ. מקסים מבחוץ, אבל הבת קרל מבפנים, הוא הולך ועולה מעיניו. כל זה, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. איזה נבואה זה לא ניתן? לנבואה של הספקלריה שאינה מעיבה.
אבל מה קשר
בין המצוות המעשיות
לבין
העבודה? אני חושב שעבודה זרה, כל מה שזה נראה לנו כאילו, בא מכוח של השפעה כללית כזאת, של טעות תפיסתית, או זה סיפה בעבודה זרה. אבל כמו שדבר, כשאדם מושך לזה, הוא על ריקבון, כוח הקדושה פנימית באדם. כוח הקדושה פנימית באדם באמת נבנה לא מהתלהבות של רגע או משיחות וכדומה והתמוסר הבעלמה, וגם לא נבנה שכל אישיותו תובלת למעיין של קודש, וזה דרך מה שהוא מקיים את מצוות התורה כחתן, כל מצווה כמו תרי"ג מצוות, כל מצווה מחיי איבה ולרמת איברים של תקידים וכל מציאותו, מוגנת בקודש מנה, תם כוחות לא יכולים לחדור. כל השפעתם לא תוכל לקנות מקום של קבע בתוך ליבו. זה בעצם מה שהרב אומר, זה הדמיון השני. כשהרב אומר את זה, הוא אומר, מה זאת אומרת? חוכמת התורה הזאת, איפה היא מגיעה? היא מגיעה מספקלריה מהירה. מה זה חכם עדיף נביא? איפה היתרון? היתרון שלו בעצם, יש פה השוואה של שתי מדרגות נבואה. מדרגת הנבואה הרגילה של כל הנביאים, שהיא בעצם אך ורק הצד הזה של כוח הנבואה, כוח הדמיון, ושאיננו מכיל בתוכו מספיק את כוח החוכמה, לעומת הנבואה של אספקלריה המהירה של משה רבינו, שמאותה נבואה לא רק שהיא כוללת את כל המדרגות של הנביאים, אלא היא כוללת גם את אותה הערה מתפרטת, חודרת ומתדייקת בכל מעשיה,
בצורה מדויקת בתוך חיי האדם המעשיים. החוכמה הזאת היא גדולה מחוכמת הנבואה. לא חוכמה שהיא מחוסרת את מדרגת הנבואה. החוכמה הזאת רק כוחה. מתוך שהיא מגיעה מעירונו של עולם יותר במישרים, בסתכלה לאמירה, היא יודעת את האמת האלוקית לא רק בכללות השגה, אלא כללות השגה מבינה וערוכה להעיר חיים בשלמותם. להעיר חיים בשלמותם זה אומר על הצדדים הכלליים שעל הצדדים הפרטיים שלהם. למלוא החיים, לנבואה של נבואת משה רבנו התורה, הכל קיים בה. באופן נבואי. והכוונה. עכשיו, אם היינו זוכים להישאר במדרגת משה רבינו, ברור שהכל היה פתור. היה לך גם את זה וגם את זה, גם את כוח הנבואה וגם את כוח התורה, כאחת, כמו שכבר יצא לנו לראות קודם, הוא רואה משה רבינו מכילה את הכל באחדות. אמנם. מכוח הנבואה משה רבינו משיג את כל כך לתורה. זאת אומרת, זה לא חוכמה שבא רק מכלי מעשה, אלא חוכמה שכלי המעשה יומקים מהקומות הלוויות. כן, שזה מקובל.
חוכמה לבד אין לדעת שהיא גם אין לדעת חוכמה? זאת אומרת, אין
את זה לדעת שכן. שאני הקים את זה, שזה לא נגיד. אבל כן יש, כן יש, כמו שנראה, תכף נראה. יש צד, א' ראינו כבר, שופך אל איזשהו צד גבוה מהמנהיגה. נראה, כן. טוב. אבל לא קם כמו, לא קם נביאות, כן? וגם בישראל, כמושר שאינו השם פנים מפנים, הוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. זאת אומרת, כשעם ישראל נכנס לארץ, אז כביכול יתפצלו פחות. וחכם עדיף מנביא. מה רואים פה? שגם החוכמה הזאת יש בצד, כמו שאתה אומר, שעדיף על הנבואה. הנה, מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה, חופצים להראות אש, לבאר מישראל עבודת הילים ומשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גבוהות של עושק וחמה, כמו שראינו לפני כן, שהנבואה לא הצליחה די הצורך, וסתום הייתה להצלחה מסוימת, אבל לא הצליחה בצורה לגמרי שלמה, של רצח וזימה לגיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהרחבת התורה, בעמדת הנילים הרבה, בשינוי החוקים הפרטיים ותולדותיהם, הליכות עולם לא על כתרי הליכות, אלא על עמות. אנחנו נזכרנו פעם שאמרה דבר שבעצם היווה חושייה לנו, אמרנו שבעצם החכמים הרי התפללו, הליטרה והמצאה נראה שהסתלה, והאיבד זה התמעטה מבואה, ובמקומה באה כוח החוכמה. אז באו ושאלו כאן, שאין ככה, בעצם לא רואים שהחוכמה יותר חזקה, אלא פשוט נצחה לעבודה זרה נחלש. והרי אנחנו יודעים שהייתה חוכמה גם בבית ראשון, ולא היה לה מספיק כוח, כי היה נצחה לעבודה זרה מאוד חזק. זה נכון. הם צריכים לומר שמה שהוא אומר חכם עדיף מנביא, החוכמה הזאת רגע, וכאשר מתפנה לה המקום לעבוד, כן, ברור שהנבואה כאשר בצידה נמצאת, אומר שהנבואה לבד אין תפקידה, אפילו אם היה מסתלקת שערה דעבודה זרה. הנבואה לבד לא הייתה מסוגלת להרים את הכל, לכן צריך היה כוח החוכמה, זמן הנבואה הייתה חוכמה, אבל רק בגדר של שרג הבטיעה, אבל לא יכולה לבלות, לא יכולה הייתה להשפיע את השפעתה הגדולה, גם בגלל שהיה יתרה לעבודה זרה גדול. תכף נראה את השלמת התמונה ההיסטורית של שזדות עם ישראל בישראל התחילה טוב.
מה זה התשובה?
התשובה היא שהרב לא בא ואומר, קודם כל זה כן נכון אמיתי, שבאמת החוכמה היא זו שמבצרת בצורה יותר מלאה את תיקונם של החיים המעשיים באופן יותר מבטיח, ולכן כוח החוכמה הוא שימר את עם ישראל לאורך זמן, בבית שני ובגלות.
אם כי הוא ודאי יותר נמוך מאור הנבואה, החוכמה הזאת גרידה. אז ברור, שברור שהצלחת החוכמה בסופו של דבר התאפשרה, רק ממה שאיתו גם עבודה זרה נחלש, וגם הנבואה, למעשה, נחלשה גם כן והסתלקה, והיא תמצא מקום שהכוח של החוכמה מספיק יורגש. ברור שכל זה אפשר לחוכמה לפעול. אבל בא הרב אומר, זה עיקר תפקידה של החוכמה. הרב כאן מסביר מדוע דווקא בתקופה היה הכרח לתת דגש לצינור הזה. כי הצינור הזה, במצב שעם ישראל היה קיים בו, הוא צינור שיכול יותר להצליח מאשר צינור הנבואה ברגע. זה מה שהרב רוצה לומר.
אולי אפשר להתפלל שם.
אנחנו רואים שלא, שזה לא היה אפשר. חוץ ממה שאנחנו רואים שיש קשר בין הדברים. שאם כזה עבודה זרה בא בעצמתו, בא גבד, עם כוח הנבואה באותה תקופה, אשר כפי שנראה במקום אחר, כוח הנבואה לא היה מסוגל, גם העולם היה יותר מדי גם במלושה, וגם הכוח הנבואה שהתפתח עד אז בעם ישראל לא היה בכוחו לנצח את ולתקן את העם. אז היה צריך לפנות את הדגש לסיבור אחר. לא אמרתי אותי, מספר יותר מסוים פייתו. כן.
כשתחזור
למה, תחזור גם מיצר לבדת רבות. לא. לא יחזור. משך הזמן הרב התגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. כן? הנבואה, הצינור הזה שהתגבר והלך, צינור החוכמה, בד בבד עם התמעטות נמשכת והולכת של כוח הנבואה. בבית השני הייתה הדרגה, בהתחלה היו עוד כן נביאי בית שני, המדרגה יותר נמוכה מאשר נביאי בית ראשון, אחר כך היו משתמשים ברוח הקודש, שאריות מהנבואה, עכשיו גם זה אין לנו, ואנחנו עוד יותר חוקים, עוד יותר במהלך הגליות, עוד יותר התרחקויות מאור הנבואה ממש. הלכו הימים והכללים החלו להתרופס. כללי תורה, כל אוצר האגדה, כל המעיין הרוחני נחלש והלך בכל התקופה של הגלות. נבלעו בפרטים ולא ירדו החוצה. מה שהרב כותב באורות התחייה, הגיש שמיים כתבות ושק עשים כסותה. כל התורה היא בערד החשוכה, תורה שהיא לא מאירה את הפנים שבה, לא מאירה לצורך את גודל הרוח שבה, לתורה שבעצם היא מתפיינת תורה של גלות. על כן, באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אז העם מתאר כאן מהלך. קודם מה יופיע, בזמן יחזיתה למשיכה, יקדים ליופיע התחלה של מה שהיה חסר. אשפוך את רוחי על כל בשר. הצד הרוחני הנבואי יטבע את שלו. וזה מהות החיים של כלל ישראל. עד צינת הפרויקט פרטים תתגבר. ולפני שההופעה הזאת באה בשלמותה, אז כמו כמה צדדים שבאים מקרית המשיכה, מקדימים להופיע. תרם יש לנו את הכוח להכין את הכל באחדות אחת. אז כמו כאן הוא אומר, מתחיל להופיע אותה תביעה של חיות וכוח המדמה, מתחילה להופיע, והתביעה להשגה, השגת החיים בפני עצמה, באה ומופיעה, והתחילת דרכה, מה שהיא מספיקה לעשות, זה לא למצוא די סיפוק בכל התוכן הפרטני, בכל החוכמה, חוכמת התורה בדגש הגלותי, זה לא מספק, נוצר מצב שבין השלשות, שחוכמת התורה היא לא נותנת מספיק כוח להרים את כל האומה, החוכמה הזאת הפרטנית ההלכתית. ואור הנבואה שמתחיל להתנוצץ בתור תביעה, עוד לא נשלם ונבנה. לא רק שהוא לא נשלם ונבנה, ודאי ודאי עוד לא נשלמה ההופעה האחדותית שלו, יחד עם עולם ההלכה. כן, זה רק עוד במקום אחר. שבגלות התמעט הצד הישמי, הצד של הטבע, הרב כותב, נגיד, בנדע
ארבע קורא, צד הטבע, ומה צד הרוח, ואז בעקבות המשיכה, התביעות הגופניות ותביעת הטבע במופיעה, תרם יש כוח בצד הרוחני להראות איך כל זה קדוש כאחר. אז גם זה כאן התחלות, התחלות התעוררות חיים בעם ישראל, טוב לכל, כל סעיף עוסק בתחום אחר, לאופייני, שבזמן עקבות המשיכה מופיעים כוחות שמצביעים על גודל, גודל חיים שעומד על המסתן, עדיין לא נמצאת הדרך לקשור אותו לקודש. ואז מה? אז שנאת הפרטים תתגבר חוכמת סופרים תסרח. סופרים זה לשון ספירה, פרטית, אין? ואנשי הגבול, אלו תמיד לכם שמסימים גבול לדבריהם, כן, מגבילים, פה אסור, פה מותר, פה חיה, פה זכאי, ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו, הם לא נותנים, לא מצביעים די הצורך את הדור, עד אשר, מה יהיה, לא כפרי בוסר, יופיע אור החיות של הנבואה, לא בתור הופעה של בוסר, כי אם כביטורים מלאים טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה, שתהיה בה יותר ממשות. ממשות כוח נבואי אמיתי, התחלת אור הנבואה מן העתיקה, וזאת תכיר באיזה נבואה תופיע. נבואה שהיא כן, סוג הנבואה שהופיעה, הוא סוג כזה של נבואה שהסתכלה למהירה, לא עוד נבואה שכוחה הוא חלקי, והיא נמצאת לעצמה עם כל גודלה, אבל לא מתחבר לדעתות עם הפרטים, עם החוכמה הפרטית, אלא סוג הנבואה שעתיד להופיע ביד בצורתו המתוקנת, המבוקרת, לא כפרימוס הזה, זו אותה נבואה שהחוכמה כבר כלולה בה כאחת. זאת הכיר בכלל, גודל פעולת החוכמה בה, אם הצדק תקרא חכם עדיף מנביא, כן, נבואה שהיא מחושרת עם חוכמה דווקא, חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו, כן, חסד אולי הצד רוח ואמת קצת המדייק, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, יותר ארצי פרטני, וצדק משמיים נשקף, צד הגילאי, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. עד כאן הסעיף הזה כאילו, איך נחזור בזאת שנשמתו של משה תחל להופיע בעולם, הרב לא מפרט כאן את מלוא התמונה, אנחנו בעזרת השם פעם הבאה, אולי לא ייקח לדעת כל פעם, אני אנסה לראות את התמונה ממש בשלמותה, נושא לתחייתו, הדברים יהיו מהירים ביחד, זה משהו.